שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף למד ד' במסכת ברכות באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים במשנה בסוף למד ג' עמוד ב' ונסיים ממש בשורה האחרונה בלמד ה' עמוד ב', ובזה בעצם נסיים את פרק אין עומדין. השיעור היום יהיה 15 דקות. היום נראה בשיעור שלוש משניות, ובהתאם לזה נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון, כהמשך לדיון שראינו אתמול על הוספות שצריך להוסיף בתפילה, היום נדבר על הוספות שלא צריך להוסיף בתפילה. בחלק השני והשלישי נדבר על אדם שטעה בתפילה, בשני נבחן את זה מבחינה הלכתית, בשלישי נראה את זה מבחינה רוחנית. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, שכאמור מדבר על התוספות שלא אמורים להוסיף. את החלק הזה נחלק לשלושה שלבים. בשלב הראשון נראה מהם אותם תוספות שלא אמורים להוסיף, ולמה, כשהסיבה משותפת לכולם באופן כללי, זו סיבה השקפתית, כלומר עולה מאותם תוספות איזשהו משהו שנוגד את האמונה. אז מה התוספות ולמה לא להוסיף אותם? אז המשנה מזכירה שלושה דברים. דבר אחד זה לא לומר מודים מודים, כי זה נראה כאילו שהוא מודה לשתי רשויות. דבר שני זה לא לומר להשם, על הטוב יזכר שמך, כי אז כביכול הוא זוכר את השם רק על הדברים הטובים ולא על הרעים, והרי צריך לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. ודבר שלישי זה שהוא משבח את השם ואומר לו, על כאן ציפור יגיעו רחמך, כלומר משבח אותו שהוא מרחם על הציפורים במצוות שילוח הקן. ולמה זה לא טוב? הגמרא מביאה שתי סיבות, או כי הוא מטיל קנאה במעשה בראשית, כי נראה שהוא מרחם על הציפורים ולא על בריאות אחרות, או כי בזה הוא רומז שמידותיו של הקדוש ברוך הוא הם רחמים, ובאמת הם לא רחמים שמובנים לנו, אלא מבחינתנו הם גזרות. אז אלה התוספות במשנה והסיבות שלא מוסיפים אותן. עד כאן השלב הראשון בחלק הראשון של השיעור. השלב השני שמובא אגב השלב הראשון זה שני סיפורים על כאלו שכן הוסיפו תוספות שונים, לאו דווקא אלה שבמשנה, ובאמת גם כלפיהם יש ביקורת. סיפור אחד זה על מתפלל אחד שהיה לפני רבא שהוא הזכיר את התוספת של כאן הציפור, לא בדיוק בניסוח של המשנה שהוא שיבח את השם על הרחמים שלו, אלא הוא ביקש כמו שהשם מרחם על הציפור, כך הוא ירחם עלינו, וכשהרבא שמע את זה הוא שיבח אותו לתפילה היפה, אבל הבאי מיד הקשה עליו, הרי במשנה למדנו שלא עושים את זה. עכשיו הגמרא לא מביאה את התגובה של רבא, ולכאורה יכולנו לתרץ שזה לא בדיוק כמו התוספת במשנה, כי הוא לא משבח את השם, אלא הוא מבקש מהשם. מה שהגמרא כן אומרת זה שרבא לא באמת התכוון לשבח את אותו פלל, אלא הוא רק רצה לחדד את הבעיה, לראות האם הוא ישים לב שבמשנה כתוב שאסור. בכל אופן זה הסיפור הראשון שקשור ישירות למשנה. הסיפור השני גם הוא לגבי תוספת, אבל תוספת שבכלל לא מוזכרת במשנה, וזה לא תוספת מסוימת שיש בבעיה, אלא בעיה בעצם ריבוי השבחים כלפי השם. כלומר, היה מתפלל אחד ששיבח את השם ואמר, הקל הגדול, הגיבור והנורא, והאדיר, והאיזוז, והירוי, החזק, והאמיץ, והוודאי, והנכבד, וכשרבי חנינה שמע את כל זה, הוא אמר לו, זהו, סיימת, מה זה כל השבחים של השם? כלומר, עדיף לא להרבות יותר מדי, כי בזה אתה כביכול מראה שאלה כל השבחים של השם, אלא עדיף לומר רק את מה שחזל קבו לנו, וזה על סמך משה, כלומר לומר הקל הגדול, הגיבור והנורא, ובזה אנחנו עושים מה שאמרו לנו, ולא להוסיף מדעתנו, כי אז צריך להוסיף הכל, והרי אי אפשר להוסיף הכל, אז עדיף לשתוק, כמו מלך שיש לו כלי זהב, ומקלסים אותו בכלי כסף שלו, שזה ביזוי וזה לא כבוד. זה היה הסיפור השני. עכשיו בסוגריים, כיוון שבנו את הסיפור הזה, הגמרא מביאה דרשה נוספת של רבי חנינה, שגם שם יש משל קצת דומה, הפעם על משה רבנו, לא על הקדוש ברוך הוא. המשל הוא לגבי הפסוק, ואתה ישראל מה השם שואל מעמך, קים ליראה וכולי. על זה אומר רבי חנינה שני דברים. דבר אחד הוא לומד מכאן שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. דבר שני הוא אומר, בפסוק ממשה זה נשמע כאילו שיראת שמיים זה דבר קטן, מה השם שואל ממך, רק תהיה ירא שמיים, אבל הרי לנו זה דבר גדול. אז מסביר רבי חנינה, נכון, באמת לנו זה דבר גדול, אבל למשה רבנו זה היה קטן, כי הרי לא עצמו כן הייתה יראת שמיים. ועכשיו הוא מביא משל שקצת דומה למשל הקודם לגבי המלך והכלי זהב וכסף. הוא אומר, זה כמו אדם שמבקשים ממנו כלי גדול, אם יש לו אז זה נראה לו דבר קטן, מה אכפת לו להביא כלי שיש לו, אבל אדם אחר שיבקשו ממנו אפילו כלי קטן, אם אין לו אז זה נראה לו כדבר גדול. כך אנחנו עם יראת השמיים נראית לנו כדבר גדול, ולמשה רבנו שהייתה לו זה נראה כדבר קטן. עד כאן השלב השני בחלק הראשון של השיעור, ועכשיו השלב השלישי ובזה נסיים. השלב השלישי מתייחס למה שאמרנו שאסור לומר מודים מודים ומשתקים אותו, ועל זה רבי זרע מוסיף שגם מי שאומר שמה שמה גם אותו משתקין. עכשיו על זה מקשה הגמרא שיש ברייתא שאומרת שמי שאומר שמה שמה זה מגונה, מה שמה שזה רק מגונה אבל לא משתקין. מסבירה הגמרא שזה תלוי, אם הוא אומר מילה מילה פעמיים, כלומר שהוא אומר שמה שמה ישראל ישראל, זה סתם נשמע מוזר, זה מגונה אבל לא משתקין אותו. אבל אם הוא אומר את כל הפסוק פעמיים, אז זה כבר נראה כמו שיש שתי רשויות, ואז משתקין אותו. עכשיו, על זה שואל רב פאפה, למה כשהוא אומר את כל הפסוק פעמיים, משתקים אותו? הרי אולי הוא פשוט לא כיוון בפעם הראשונה, לכן הוא אומר פעמיים. אומר לו אביי, מה זה לא כיוון? מה, הוא חבר של השם? אין דבר כזה לומר שמע ולא לכוון. לכן, אם רואים שהוא אומר פעמיים, אנחנו חוששים שהוא חושב שיש שתי רשויות ומשתקים אותו. בזה סיימנו את שלושת השלבים של החלק הראשון של השיעור, והגענו למשנה בלמד ד' עמוד א', אנחנו מתחילים את החלק השני. הנושא של החלק השני זה לגבי אדם שטעה בתפילה, כלומר דילג על איזשהו קטע ושם לב אחר כך. אומרת המשנה לגבי איזה שני דברים, דבר אחד זה שהוא צריך לחזור למקום שעליו הוא דילג ומשם להמשיך כרגיל לפי הסדר. דבר שני, אם מדובר בחזן בזמן חזרת השץ ואנחנו רואים שהוא לא יודע לבד לחזור למקום, אז אנחנו לא עוזרים לו, אלא אנחנו מחליפים אותו. עכשיו לגבי זה מהירה המשנה שהמחליף לא יסרב באותו זמן, אלא מיד יעלה להיות חזן. אז זה מה שכתוב במשנה לענייננו, עוד פעם דבר אחד זה שהוא חוזר למקום שעליו הוא דילג, דבר שני זה שהמחליף של החזן לא יסרב. זאת המשנה, עכשיו בגמרא נראה דיון קצר על כל אחד מהדברים. אז הדיון הראשון זה לגבי הסרבנות, כאמור המשנה אמרה שהמחליף לא יסרב באותו זמן, מכאן אפשר להבין שבדרך כלל אם מבקשים ממך להיות חזן, אז זה נימוסי לסרב קודם ורק אז לעלות, ובאמת יש ברייתא שאומרת שצריך קודם כל לסרב, אחר כך להבהב, כלומר להסכים קצת, ובסוף להסכים ללכת ולא לסרב יותר מדי, כמו מלח שקצת מדי זה לא טוב, אבל גם הרבה מדי זה לא טוב. אז זה לגבי הסרבנות שבדרך כלל צריך לסרב בהתחלה, אבל במקרה שלנו של המחליף הוא עולה מיד בלי לסרב. הדיון השני זה לגבי לאן הוא חוזר. כאמור במשנה אמרנו שהוא חוזר למקום שעליו הוא דילג, באמוראים יש דיבור קצת אחר. האמוראים אומרים שזה תלוי איפה הוא דילג, ואנחנו מתייחסים לשלוש הברכות הראשונות ושלוש הברכות האחרונות כחטיבה אחת, ואם איפשהו בהם הוא טעה ודילג, אז הוא חוזר לראש של אותה חטיבה. לגבי הברכות האמצעיות, כאן יש מחלוקת אמוראים, רבון אומר שגם הם חטיבה אחת, והוא חוזר להתחלה שלהם, לתחון נתנו. רב אסי אומר, ואנחנו מפרשים לפי הריף בתוספות, שהם לא חטיבה אחת, אלא הוא חוזר למקום שעליו הוא דילג. עכשיו שואלת הגמרא, איך זה מסתדר עם המשנה? הרי במשנה אמרנו שהוא חוזר למקום שהוא טעה, אז איך עכשיו אנחנו אומרים שהוא חוזר להתחלה של החטיבה? מסבירה הגמרא שגם כשהמשנה אמרה שהוא חוזר למקום שעליו הוא דילג, הכוונה היא לאו דווקא לברכה עצמה, אלא למקום הכללי, כלומר להתחלת אותה חטיבה של ברכות. אז אלה היו שני דיונים על המשנה עצמה, ובזה הגענו ללמד ד' עמוד א' באמצע. עכשיו, לסיום החלק הזה, הגמרא מביאה עוד שלושה דיונים שהם קשורים לדברים שראינו עכשיו לגבי שלוש החטיבות ולדברים שראינו במשנה הקודמת לגבי תוספות בתפילה בדרך אגב. הדיון הראשון האגבי, שקשור כנראה לדיון הזה על שלושת החטיבות, אומר רב יהודה שאת הבקשות האישיות שלך תבקש רק בחטיבה האמצעית ולא בשלוש הראשונות או בשלוש האחרונות. למה? כי אומר רבי חנינה שיש אופי שונה לכל חטיבה של ברכות, כמו עבד שבא לבקש משהו מהמלך, בשלוש הראשונות הוא קודם כל משבח את השם, רק אז באמצעיות הוא מבקש את צרכיו, ואחר כך באחרונות הוא נפטר והולך. אז לא בראשונות ולא באחרונות שייך לבקש, אלא רק באמצעיות. אגב, גם ראינו לפני שני דפים וגם שם הפנינו לעוד מקורות שזה לא הפעם הראשונה במסכת שאנחנו רואים את העיקרון הזה של קודם כל תשבח ורק אחר כך תבקש. עד כאן הדיון הראשון האגבי. הדיון השני האגבי, שהוא כנראה מובא כאן בהקשר לדיון לאיסור להוסיף דברים מיותרים בתפילה, מספר את הגמרא שאומנם הדברים שעליהם דיברנו במשנה הקודמת באמת לא טוב להוסיף, אבל זה לא אומר שאי אפשר להאריך בתפילה, ובאמת היה תלמיד אחד שהאריך יותר מדי בתפילה לפני רבי אליעזר והתלוננו עליו, ורבי אליעזר אמר מה הוא מאריך יותר ממשה רבנו, הרי משה רבנו האריך 40 יום בתפילה, אז אפשר להאריך. אגב, גם מספרים על תלמיד שקיצר מדי וגם עליו הוא אמר שזה בסדר, כמו שמשה רבנו התפלל על מרים כל נער הפנה לה ממש בקצרה, בסוגריים נעיר שהמאיר מפרש הכוונה כאן לא ל-18 עצמו אלא לתוספות מוסיפים על 18 שבזה אפשר או להאריך או לקצר, הכל תלוי בכוונת הלב. עד כאן הדיון השני האגבי. הדיון השלישי האגבי, שגם הוא כנראה מובא כאן בהקשר להוספות בתפילה, אמרנו שלא מוסיפים דברים מיותרים. עכשיו אומרת הגמרא שגם לא משתחווים משתחוויות מיותרות, כלומר צריך להשתחוות בהתחלה ובסוף של ברכת אבות והודעה, אבל יותר מזה לא, אל תהיה צדיק גדול ותשתחווה בכל ברכה וברכה, אלא רק איפה שחזל קבו. אז זה הדיון השלישי האגבי, ועכשיו, כיוון שהזכרנו את הנושא הזה של השתחוויות, אז ממש בסוף העמוד הגמרא פותחת מאמר מוסגר ומביאה עוד שלושה דיונים על ההשתחוויות. דיון אחד זה מתי משתחווים, הרגע אמרנו שמשתחווים בברכת אבות ובברכת הודעה בהתחלה ובסוף, אבל אומר רבי יהושע בן לוי שזה באדם רגיל, אבל כהן גדול ומלך הם משתחווים יותר. איפה הם משתחווים? אז בזה יש מחלוקת מה רבי יהושע בן לוי אמר, כשלפי כל הדעות מלך משתחווה יותר מכהן גדול. מה הדעות? אז רבי שמעון בן פזי אומר שכהן גדול משתחווה בסוף כל ברכה ומלך בתחילה וסוף של כל ברכה. רב יצחק בר נחמני מעלה הכל בדרגה ואומר שכהן גדול הוא זה שמשתחווה תחילה וסוף של כל ברכה, ואילו מלך משתחווה בהתחלה ונשאר כפוף לאורך כל התפילה. זה הדיון הראשון לגבי ההשתחווה. הדיון השני לגבי זה, זה סוגים שונים של השתחווה. גמרא מסבירה על שלושה סוגים. קידה זה כמו ההשתחווה שלנו, כלומר הוא מכופף את הגוף כך שהפנים מתקרבים אל הקרקע, אבל לא יותר מזה. קריאה זה שגם הברכיים נוגעות בקרקע. והשתחווה זה פשוט ידיים ורגליים, כלומר הוא ממש שוכב על הקרקע עם כל הגוף כשהידיים פרוסות לפנים. זה הדיון השני האגבי לגבי השתחווה. הדיון השלישי לגבי זה, זה עוד פעם לגבי איפה משתחווים. אז כאמור מקודם אמרנו שאדם רגיל משתחווה באבות ובהודעה, ובאמת יש ברייטה שאומרת שמי שמשתחווה בהודעה זה משובח, אבל מקשה הגמרא משתי ברייטות ששם כתוב שלהשתחוות בהודעה זה דווקא מגונה. עונה הגמרא, שם לא מדובר בהודעה שבתפילת 18, אלא בהלל ובהודעה שבברכת המזון. בזה הגענו למשנה בעמוד ב' וסיימנו את החלק השני של השיעור. הנושא של החלק השלישי של השיעור זה המשנה שגם כן מתייחסת לאדם שטעה בתפילה, אבל הפעם לא מהבחינה הלכתית, אלא מהבחינה הרוחנית, ולגבי זה נראה במשנה שני חלקים ונדון על כל אחד מהם בנפרד. אז החלק הראשון זה שאומר את המשנה שמי שמתפלל וטעה זה סימן רע, ואם הוא שליח ציבור אז זה סימן רע לשולחיו, כי הרי שלוחו של אדם כמותו. זה במשנה, בגמרא ממתנים את זה קצת ואומרים, זה לא סימן רע אם הוא טעה בכל התפילה, אלא רק במקום מסוים. איפה? אומר רבי חייא בשם רב ספרא, בשם תלמיד מבית רבי, בברכת אבות. זה לגבי החלק הראשון במשנה. אגב, בסוגריים, הגמרא מביאה גם גרסה אחרת של אותו רבי חייא בשם רב ספרא, בשם תלמיד מבית רבי, שכשהוא אמר בברכת אבות, הוא לא התייחס למשנה שלנו, אלא לנושא אחר, וזה שבברכת אבות זה המינימום של הכוונה. כלומר, אם אתה לא יכול לכוון בהכל, לפחות תכוון בברכת אבות. בכל אופן, עד כאן הדיון על החלק הראשון של המשנה, שמי שמתפלל וטעה זה סימן רע. בחלק השני של המשנה, המשנה מספרת על רבי חנינה בן דוסה, שהוא הרחיב את העיקרון הזה, והוא יישם את זה לגבי כל התפילה, ולא רק לגבי טעויות ממש, אלא בכלל, האם התפילה הלכה לא חלק או שלא. כלומר, שאם הוא מתפלל על חולה והתפילה הלכה לא חלק, אז הוא יודע שהתפילה התקבלה, אבל אם היא לא הלכה לא חלק, אז הוא יודע שהתפילה לא התקבלה, ולחולה הזה אין סיכוי. זה מה שכתוב במשנה, בגמרא יש שני דיונים על זה, כשבדיון הראשון יש כמה דיונים אגביים. אז הדיון הראשון זה מנהלן, כלומר מאיפה הוא לומד שאם התפילה הולכת לא חלק, אז באמת התפילה תתקבל, ואם לא, לא. הוא לומד את זה מפסוק בישעיהו, בורא ניב שפתיים, כלומר אם השפתיים מדברות כמו שצריך את מה שהלב רוצה להתפלל, אז שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר השם ורפאתיו, ואם לא, אז לא. זה עיקר הדיון הראשון. עכשיו כאמור במאמר מוסגר, יש לנו כמה דברים אגביים, נחלק את זה לשניים. דבר אחד שבגמרא זה דווקא מובא בהמשך, זה כיוון שבנו את הפסוק שלום שלום לרחוק ולקרוב, הגמרא מביאה עוד רשע לפסוק הזה, וזה בהקשר למחלוקת בין רבי חייא בר אבא בשם רבי יוחנן לבין רבי אבאו, מי יותר גדול, צדיקים גמורים או בעלי תשובה. רבי חייא בר אבא בשם רבי יוחנן אומר שצדיקים הם יותר גדולים, וכל הנבואות של הנביאים זה לבעלי תשובה, אבל לצדיקים הנביאים אפילו לא יודעים מה יהיה להם, עין לא ראתה אלוקים זולת כי הם יותר גדולים מבעלי תשובה. לעומת זאת רבי אבאו אומר שבמקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים, כלומר בעלי תשובה יותר גדולים. עכשיו איך זה מתקשר לפסוק? כי בפסוק כתוב שלום שלום לרחוק ולקרוב, כלומר הרחוק הוא יותר טוב מאשר הקרוב. אז רבי אבאו מפרש את זה כפשוטו שהרחוק לשעבר מהשם יותר חשוב מהקרוב להשם, כלומר בעלי תשובה חשובים מצדיקים גמורים. לעומת זאת רבי יוחנן יפרש שהכוונה כאן ברחוק וקרוב זה לא מהשם אלא מהעבירות, כלומר שמי שתמיד היה רחוק מהעבירות הוא חשוב יותר ממי שהיה פעם קרוב לעבירות, כלומר שצדיקים יותר חשובים מבעלי תשובה. אז זה דבר אחד שמובא בדרך אגב על הפסוק שלום שלום לרחוק ולקרוב. דבר שני שמובא בדרך אגב, בגמרא זה דווקא מובא ראשון, כיוון שבנו עכשיו את הדרשה של רבי חייא בר אבא בשם רבי יוחנן על הנביאים שמה שהם התנבאו זה לבעלי תשובה, אבל צדיקים גמורים, עין לא ראתה אלוקים זולתך, הגמרא מביאה עוד שתי מימרות דומות שלו, וזה שהנביאים התנבאו לאלה שעוזרים לתלמידי חכמים, אבל תלמידי חכמים עצמם, עין לא ראתה אלוקים זולתך, ושהנביאים התנבאו לעולם הזה, אבל לעולם הבא, כלומר לעתיד לבוא בימות המשיח, אין לא ראתה אלוקים זולתך. זה אגב חולק על שמואל שאומר שאין הבדל מהותי בין העולם הזה לבין ימות המשיח. עכשיו בסוגריים, מה זה אותו עין לא ראתה? איזה שכר אף בן אדם לא ראה? אז יש שני פירושים. פירוש אחד זה שזה יין המשומר מששת ימי בראשית. פירוש שני זה שזה עדן. כלומר, אדם הראשון היה בגן עדן, אבל את עדן עצמו אף אחד לא ראה. בכל אופן, אלה שתי דרשות שהובאו אגב הדרשה הראשונה של רבי חייא בר אבא בשם רבי יוחנן, ואגב זה דרשה נוספת של רבי חייא בר אבא בשם רבי יוחנן, זה מובא ממש בסוף העמוד, וגם ראינו את זה כבר בלמד א' עמוד א', שצריך להתפלל בבית שיש בו חלונות, ואגב זה גם רב כהנא מוסיף שלא צריך לפרש את החטאים שלו ברבים, אשרי נשוי פשע כסוי חטאה. בכל אופן, כל זה הובא אגב הדיון הראשון על רבי חנינה בן דוסה שאמר שאם שגורה תפילתו בפיו, אז התפילה התקבלה, ושאלנו מנלן וענינו בורני בשפתיים, שלום שלום לרחוק ולקרוב וכו'. הדיון השני על רבי חנינה זה שהגמרא מביאה ברייתא ששם יש שני סיפורים שבהם באמת רבי חנינה הציל בתפילה שלו את הבנים של. את הבנים של מי? אז בסיפור אחד זה הבן של רבן גמליאל, ולא רק שהוא הציל אותו, הוא ידע בדיוק מתי הוא התרפא, והלכו ובדקו, ובאמת בדיוק באותה שעה שהוא התפלל ואמר שהוא יבריא, באמת אז הוא יבריא. בסיפור השני זה הבן של רבי יוחנן בן זכאי, וכשאשתו טעתה למה התפילה שלא מתקבלת ושל רבי יוחנן בן זכאי לא, אז הוא הסביר לה שזה לא שרבי חנינה יותר חשוב, אבל הוא יותר בן בית אצל השם, כי הוא כמו עבד אצל רבו, ואילו אני רבי יוחנן כמו שר אצל רבו ואני פחות מסתובב אצל המלך, לכן התפילה שלי פחות מתקבלת. בזה הגענו ממש לסוף העמוד, ובזה סיימנו ברוך השם את פרק אין עומדין. נחזור על מה שראינו היום. חילקנו היום את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על תוספות ואמירות לא רצויות, שזה מודי מודי, על הטוב יזכר שמך, על כאן ציפור יגיעו רחמך, וראינו לזה שתי סיבות, או כי הוא מטיל קינה, או כי מידותיו של הקדוש ברוך הם גזרות ולא רחמים. אגב, זה ראינו שני סיפורים על כאלו שהוסיפו, אחד שהוסיף אתה חסת על הציפור, ואחד שהוסיף יותר מדי שבחים, ואמר לו רבי חנינה, מספיק לנו הגדול, הגיבור והנורא. דיון נוסף לגבי זה לגבי שמה שמה, שראינו שאם הוא עושה את כל הפסוק, אז משתקין אותו כמו מודי מודי, ואם הוא עושה מילה מילה, אז זה רק מגון אבל לא משתקים אותו. עד כאן החלק הראשון. בחלק השני והשלישי דיברנו על אדם שטעה בתפילה, בחלק השני זה מבחינה הלכתית, בחלק השלישי מבחינה רוחנית. אז מבחינה הלכתית אמרנו שהוא צריך לחזור למקום שבו הוא דילג, אם הוא חזן והוא לא מצליח לחזור אז מחליפים אותו, והמחליף לא יהיה סרבן באותה שעה. על זה ראינו שני דיונים, לגבי הסרבנות למדנו שבדרך כלל צריך לסרב פעם אחת, פעמיים קצת לסרב ואז לקום וללכת, אבל הפעם לא. לגבי לאן הוא חוזר, במשנה כאמור אמרנו שהוא חוזר למקום שבו הוא דילג, באמוראים חילקו את זה לחטיבות, בשלוש הברכות הראשונות והאחרונות הוא חוזר לראש החטיבה, לגבי הברכות האמצעיות זה מחלוקת אמוראים. זה לגבי המשנה, אגב זה ראינו עוד שלושה דיונים, דיון אחד זה שאת הבקשות הוא עושה רק בחטיבה האמצעית ולא בשלוש הראשונות והאחרונות, דיון שני זה שאומנם אמרנו שלא טוב להוסיף הוספות מיותרות, אבל להאריך בתפילה זה בסדר, כמו משה רבנו, וגם אפשר לקצר בתפילה, כל לפי ההקשר. דיון שלישי זה שגם השתחוויות מיותרות לא מוסיפים, והמקום שצריך להשתחוות זה באבות ובמודים תחילה וסוף. ראינו שכהן גדול ומלך מוסיפים יותר, לפי רבי שמעון בן פזי כהן גדול בסוף כל ברכה ומלך בתחילה וסוף כל ברכה. לפי רבי יצחק בר נחמני זה עולה בדרגה שכהן גדול הוא בתחילה וסוף של כל ברכה ומלך משתחווה כל התפילה. דבר נוסף על ההשתחוויה זה שראינו את ההבדל בין קידה, קריאה והשתחוויה, ודבר נוסף זה עוד דיון לגבי השתחוויה בהודעה, שראינו שתי ברייתות שאומרות שלא משתחווים, אבל פירשנו שזה בהלל ובברכת המזון, אבל בהודעה ב-18 משתחווים. עד כאן החלק השני. בחלק השלישי של השיעור דיברנו עוד פעם על התועה, הפעם מבחינה רוחנית, אמרנו שזה סימן רע לו או לשולחיו, אבל הגבלנו את זה שזה דווקא באבות. דבר שני במשנה זה על רבי חנינה בן דוסה, שהוא אמר על כל התפילה שאם התפילה שלו לא הייתה חלקה, אז התפילה לא התקבלה. למדנו את זה מבורא ניב שפתיים, שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר השם ורפאתיו. במאמר מוסגר אגב זבנו עוד רשע לגבי שלום שלום לרחוק ולקרוב, שיש מחלוקת בין רבי חייא בר אבא בשם רבי יוחנן לבין רבי אבאו, איך לפרש את זה. לפי רבי אבאו בעלי תשובה יותר חשובים, כלומר קודם רחוק ואז קרוב, לפי רבי יוחנן צדיקים יותר חשובים, כלומר קודם מי שהיה רחוק מעבירה ורק אחר כך מי שהיה קרוב לעבירה. אגב זבנו עוד כמה דרשות של רבי חייא בר אבא בשם רבי יוחנן על זה שהנביאים התנבאו את הדברים הטובים רק למי שעוזר לתלמיד חכם ורק לעולם הזה, אבל תלמידי חכמים עצמם ולעולם הבא עין לא ראתה אלוקים זולתך. עד כאן הדיון הראשון על רבי חנינה בן דוסה. בדיון השני ראינו שני סיפורים שבהם באמת רבי חנינה בן דוסה התפלל על הבן של רבן גמליאל ועל הבן של רבי יוחנן בן זכאי והציל אותם, אבל זה לא אומר שהוא חשוב מרבי יוחנן בן זכאי, אלא הוא כמו עבד אצל המלך, ואילו רבי יוחנן בן זכאי הוא כמו שר אצל המלך כל טוב.